הגענו לדף עין ח' עמוד ב', 16 שורות מלמטה, בשורות הרחבות, תחילת השורות הרחבות. למדנו במשנה הוא שנעשית אנגריה, כלומר נתפסה החמור שסחורה לעבודת המלך. עומד לו משכיל הסוחר, הרי שלך לפניך. לא חייב להעמיד לו חמור אחרת. אמר רב, לא שנו אלא באנגריה חוזרת. אבל אנגריה שנה חוזרת, חייב להעמיד לו חמור. אם מדובר באנגריה חוזרת, אז זה מה שאמרנו במשנה. כלומר, מקשר חיילי המלך נטו את החמור לזמן מעל עבודת המלך. אבל מתכוונים להחזיר אותה לסוחר בזמן שעדיין בעצם מרויה למלאכה ויכולה, הסוחר יכול להשתמש בחמור. אבל מדבר שאנגריה שנה חוזר לא יחזירו בזמן שעדיין החמור ראוי למלאכה, אז חייב להעמיד לו, המזכיר חייב להעמיד לו חמור אחר. ושמואל אמר לו, בין אנגריה חוזרת, בין אנגריה שנה חוזרת. החילוק הוא אחר, אם בדרך הליכה נתלה, כלומר אם נתלו את החמור בעצם כדי להוליך אותה באותו דרך שרצה הסוחר להוליך אותה, אומר לו מזכיר לסוחר, הרי שלך לפניך. כלומר, החיילים היו רגילים לתפוס חמור של אדם להשתמש בה עד שפגעו בדרך בחמור אחרת. אז הם מכניסים את החמור הראשונה לבעליה, שלח אחריהם, והם נותנים את החמור השנייה וכך המשיכו וכו'. לכן אם חיי המלך בעצם שתפסו את החמור של הסוחר, היינו עושים באותה דרך שהתכוון הסוחר לנסוע בה, המזכיר לא אחראי להעמיד, להעמיד לסוחר חמור אחרת. כי יכול לומר לו, מכיוון שגם מזלך, כמו מזל יגרם לך להפסיד את השימוש בחמור, ומכיוון שחיילי המלך בעצם הולכים לקראת היעד שלך, סקור עצמך חמור אחר לעשות את המטען שלך, תלך אחרי חיי המלך, אחרי המלך, עד שיחזירו את החמור ששכרת, כך יכול המזכיר להגיד לסוחר. ואם לא בדרך הליכת הנתלה, אם זה לא בדרך, אז חייב להעמיד לו חמור אחרת. הגמרא מקשה על שמואל, מיטיב מהברייתא, סוחר את החמור והבריקה או שנשתתתה, כלומר היא כבר לא ראויה לשאת מסעות, אומר לו המזכיר לסוחר שלך לפניך, אם מתה או שנעשה אנגריה, חייב להעמיד לו חמור אחרת. עכשיו הדין האחרון הברייתא לכאורה מפורש, אם מתה או נעשה אנגריה, חייב להעמיד לו חמור אחרת. זה סתירה למה שאמרנו במשנה, שנעשה את החמור אנגריה, אין לו מזכיר חייב להעמיד לו חמור אחרת. עכשיו לבישלמה לרב, הוא כבר חילק לו קשיא, כאן באנגריה חוזרת, כאן באנגריה שנה חוזרת, אבל לשמואל קשיא, וחיתם לשמואל נעמי לו קשיא, כאן בדרך הליכתה נתלה, כאן שלא בדרך הליכתה נתלה, גם לשמואל יש חילוק, העמי נקטע נסיף, אבל זה קשה. בסוף הברייתא כתוב, רבי שמעון בן עזר אומר, אם בדרך הליכתה נתלה, אומר לו הרי שלך לפניך, ואם לאו חייב להעמיד לו חמור אחרת, מקשיא לתנא קמא לא שנה לי. בסוף אותה ברייתא יש כבר חילוק. אם באותה דרך נתלה או לא, אז ברור שתנא קמא לא מדבר על זה. אמר לה שמואל, אבל שמואל יכול לתרץ, אין בעיה. להעמיק רבי שמעון בן עזר דקאי כתה, אדרבה, אני סובק רבי שמעון בן עזר. אדם, אני כרבי שמעון בן עזר. הוא הרי זה שחילק בדיוק אם באותה דרך הליכתה או לא. אם הייתם אפשר להגיד תירוץ אחר, כולה רבי שמעון בן עזר, כל הברייתא בעצם כדעת רבי שמעון בן עזר, וחסרו מחסר והקטנה, יש חיסרון של כמה מילים הברייתא, סוחט החמור בבריקה ונשתתת, אומר הרי שלך לפניך, אם מתה או נעשית אנגריה, חייב להעמיד לו חמור, באמת דברים אמורים שלא בדרך הליכתה נתלה. אבל נתלה בדרך הליכתה, אומר הרי שלך לפניך, דיבר רבי שמעון בן עזר, שהיה רבי שמעון בן עזר, אומר, הנה כל הברייתא כרבי שמעון בן עזר, אם בדרך הילוכה נתלה, אומר הרי שלך לפניך, אם לאו, אם לא, חייב להעמיד לו חמור אחר. אבל אומרת הגמרא, אם באמת זה עומד יפה, ומי מצד עומק מנתלה, אם אפשר להעמיד באמת כל הברייתא כרבי שמעון בן עזר, ואתה נראה שהרי נאמר בתחילת הברייתא, סוחט החמור והבריקה ונשתתתה, אומר לו הרי שלך לפניך, ורבי שמעון בן עזר, הסוחט החמור לרכוב עליה והבריקה ונשתתתה, חייב להעמיד לו חמור אחר. רבי שמעון בן עזר מפורש פה חולק על התחילת הברייתא, הוא אומר סוחט החמור לרכוב עליה והבריקה ונשתתתה, חייב להעמיד לו. אמר רב אבולה לרכוב עליה שאני, באמת אם מדובר לרכוב עליה זה משהו אחר, שונה מסחירות חמור לשאת אליה מסעות, לרכוב עליה החמור שהתעברה באופן חלקי או נשתתתה, אז היא עלולה ליפול מעל גשר ולמעוד ולפיל את הרוכב שלה אל תוך הבור, אם אכן מדובר לרכוב עליו. וכן אם שחת החמור לצורך רכיבה, המזכיר אכן חייב להעמיד לו חמור שלא תסכן אותו. כי דיבר רבי שמעון בן עזר בסוף הברייתא, תחילת הברייתא וגם המשנה, מדובר ששחת החמור להובלת מסעות. ולכן הסוחר בעצם יכול לטרוח וליישר אותה בדרך, כמו שאמרנו, לכן הוא יכול להגיד הרי שלך לפניך. אמר הפאפה, הוא כלי זכוכית, שכירת חמור לעשות עליה כלי זכוכית, שהם עלולים להישבר בקלות, דינה כמו לרכוב עליה אדם. בשני המקרים אלה, הסוחר, צריך הסוחר לבהמה, שיהיה פה ביטחון, בטיחות לדברים. לכן בעצם, אם החמור איבד את הכושר ההליכה שלה, אז לכן, אפילו בקצת, כמו שאמרנו, היא עברה קצת וכו', אז המזכיר חייב להעמיד לסוחר חמור אחרת. אמר רבא בר אבון, אמר רבא, סוחט החמור לרכוב עליה, הוא מתה לו בחצי הדרך, נותן לו שכרו של חצי הדרך, נותן לו הסוחר לבעל החמור את שכרו של חצי הדרך, ואין לו לסוחר עליו על בעל החמור שום תביעת ממון, אלא תרומת בלבד, שהזכירו בעצם בהמה חלשה. עכשיו, היחידה, מי זה שכיח לגורים, מדובר במקש, באותו מקום שמתה החמור, אז מצויות חמורים אחרות לזכור, אז תרמות מעבית, למה יש לו תרומת? יזכור לו הסוחר חמור אחר, ומשיך בדרכו וכו'. אידו לא שכיח לגורים, דבר במקום שאין שם עוד חמורים, אגב, בא למי טבלה. האם יהיה חייב הסוחר בעצם לשלם בכלל שכר? למה צריך לשלם לו חצי? הרי החמור הוזכר רק להגיע ליעד מסוים. ואחרי שמתה, ואין הסוחר בעצם יכול להגיע לאותו מקום, לאותו יעד, כי אין פה חמור אחר, אז לכן, למה הוא חייב לשלם לו משהו? אלא מת לעולם ולא שכיח לגורים, מת מדובר מכה שאין שם עוד חמור. ומשום דאמר לי, אבל יכול בעצם להגיד לו, יכול המזכיר להגיד לסוחר, אילו בא למיטה להתחה, אם היית רוצה מראש להגיע רק לכאן, שזה נקודת חצי הדרך, לאו אגב בא למיטה, אבל לא היית צריך לשלם על זה, ודאי שכן, לכן שלם לפחות החלק הזה. אבל אומרת לו, היחידה, מי דאמר לי חמור סתם, אם מדובר מכה שאמר לו המזכיר לסוחר, שייתן לו חמור ולא פירט לו חמור מסוים, הרי חייב להעמיד לו חמור אחר. מכיוון שלא הזכיר לו חמור מסוים, אז התחייב בעצם המזכיר שיגיע הסוחר למחוז חפצו בכל דרך שיהיה, לכן צריך להביא לו בהמה אחרת. אם אמר לי חמור הזה, מדובר דווקא חמור הזה, אז אם יש בדמי הליקח, אם יש בדמי נבילת החמור, כלומר עכשיו החמור מת, אז אם יש בנבילה של החמור שמת לקנות חמור אחרת, שיכולה לשמש כתחליף בעצם לזו שמתה, אז עד רבה, ימכור הסוחר את הנבילה, ויקח בדמי החמור אחר, וישלים את המסע שלו. ואחרי זה יחזיר למזכיר בתום תקופת השכירות. מכיוון ששכירות החמור בעצם המסוימת, אם מדובר אכן על חמור מסוימת, אז משאבל את גוף החמור לסוחר לגטו למקום חפצו, אז יכול הסוחר להשתמש בנבלת החמור, להשיג את המטרה הזו. אז למה פסק רב שישלם בחוזה הסוחר חצי דמי השכירות, שאינו לו מזכיר על תרמות בלבד? אלא צריך מכה שאין בדמי הליקח, לא מדובר שאין בדמי הנבלה, אין מספיק, זה לא... השווי של דמי הנבלה לא מספיק כדי לקנות בעצם תחליף לחמור שבית הבמה אחרת. אבל אם יש במאה לזכור, יזכור, אומרת הגמרא. אבל אם יש בדמי השבית אחר לזכור חמור אחרת, אז עד הבא יזכור, למרות שמתה, לא מדובר פה על לקנות, אז לא מדובר שהחמור הזה יחזור למזכיר, לבעלי בהמה. ומתה אומרת הגמרא, רב לטעם, רב סובר, לא אומרים ככה. אדם הרב, לא מחלין לנקרנה, לא מחלין את הקרן של הבעלים לטובת הסוחר. אין לו לסוחר זכות ההשתמשות בחפץ הסחור, אלא באופן שאחרי תום תקופת הסחירות, גוף החפץ יחזור לבעליו. זו דעת רב, אנחנו נראה שזה מחלוקת. לדמר, סוחר את החמור, מתה לו בחצי הדרך. אמר רב, יש בדמי הליקח, ייקח. לזכור, אל לזכור. כי אז כבר לא יהיה פה, הוא מחלה את הקרן. אם הוא מחלה את הקרן, כבר לא יחזור שום דבר לבעל הבהמה. ושמואל אמר לו, אף לזכור, יזכור. ומייקל, בפסיק רב, סבר לו מחלין לקריה. שמואל סבר, מחלין לקריה. אפשר לחלות את הקרן של הבעלים לתועלת הסוחר. כי החפץ הסחור בעצם משועבד להשתמשות שעבורה הוזכר בכל אופן שהוא, אפילו אם זה מחלים את הקרן. מקשים על שיטת רב, שלא מחלים לנקר למי טבעי, אילן, אם יש עץ שניתן בעצם למלווה בתור משכנתה, אחרי זה יבש אילן הוא נקצת, שניהם אסורים בו, כיצד יעשה, לקח בו קרקע והוא אוכל פירות. שניהם אסור משתמש בזה, כלומר, לבקה את האילן לעצי עסקה, הלווה לא יכול להשתמש בזה, כי הוא בעצם מושכן המלווה. המלווה לא יכול, כי בזה מחלה את הקרן. עכשיו, מה הוא סינג להבטיח בעצם פירות המלווה וקרן הלווה? יילקח בו קרקע, ימכרו את האילן, ייקח עם הכסף קרקע, והוא המלווה, הוא אוכל פירות. עכשיו, כן, דרך אימת היובל כעדרה ערה למרה. אם קונים קרקע, הרי משתגע שנת היובל, באמצע תקופת המשכון, כשהמשכון עדיין אמור להיות אצל המלווה, אתה חוזר בעצם הקרקע שנקנתה בדמי האילן לבעלי הראשונים, וקרקל יקרנה, בעצם מתקלה הקרן של הלווה. אז אם הציעה הברייתא למכור את האילן המת ולקנות קרקע בדמיו, לא, למרות שדבר מביא די כילוי הקרן, זה קשה על רב שאמר שלא מחלין לנקרנה. אלא אחר מה הסכן, דזבין לשיטין שני, מדובר במקרה שמחר הוא מוכר בעל הקרקע לשדה, הוא לתקופה מוגבלת של 60 שנה. אז במקרה זה השדה לא חוזר ביובל. דמר רב חיזה אמר רב תינה מניין, למוכר השדה הוא ל-60 שנה, שהשדה לא חוזר ביובל. כי נאמר, והארץ לא תמחה לצמיתות, משמע, מי שאין שם יובל נצמתת, לאן שדה כזה שבלי שנת היובל בעצם הייתה נמכרת לצמיתות, רק בה יש שם יובל, נה נצמתת, אבל התורה מפרטת את הטעם של מצוות יובל, למנוע העברת הבעלות לצמיתות של קרקע בארץ ישראל, לכן מי שאין שם יובל נצמתת, יען שדה כזה שבלי שנת היובל הייתה נמכרת לצמיתות, אז בא דין שיובל וקובע שלא נמכרת לצמיתות, אלא חוזר ביובל, אבל יצתה זו, שאף מי שאין שם יובל נה נצמתת, הרי מי שנמכר ל-60 שנה, אז זה כבר, בכל מכן, לא היה הולך לצמיתות. אין פה מחירה לצמיתות. זה מחירה רק ל-60 שנה, ולכן יובל ולא חוזר ביובל. הוא אומר, די, נף על פיכן, סוף סוף, לחומתו 60 שנים, כעד רער למראה, בכל מכן, אחרי ה-60 שנה, הקרן כן יתקלה, כי השדה חוזר לבעלה, אז בסדר, לא ביובל, אבל אחרי 60 שנה.
אלא אחר מה הסכם בזמן שאינו יובן לוהג. אנחנו עוסקים בכלל בזמן שאינו יובן לוהג, מכיוון שמקרה זה לעולם לא תחזור סדר לבעליה, אז בעצם אין פה כילוי הקרן. ואומרת לו אחנה מסתבר, כך גם מסתבר דיסק רתח, בזמן שיובן לוהג מחליין קרה, קרנה ניצח ללציב ולהשקלי. לאן בכלל צריך למכור את האילן ולקנות קרקע? הרי אפשר, המלווה יכול לבקע את האילן לצורך עצי עסקה ויתול אותו לעצמו, אם אכן מדובר שמחלין את הקרן. אומרת לו, אם משום מה לא, זה לא ראיה, לא קשה. אז אם דשן מושני משכנתה בכמה יובל, לפעמים תקופת השנות המשכון מסתיימת בעצם 4 או 5 שנים לפני שתגיע שנת היובל. הנה מדמת אוליזו זה, או שהלווה בעצם, שהלווה ישיג כסף, הוא פרק ל-4 ו-5 שנים מכמה יובל, יפרט החוב, יביא את הקרקע מיד המלווה, 4 ו-5 שנים לפני שתגיע שנת היובל. באופן שבעצם הלווה ייהנה מהקרקע לפני שיוציא אותה היובל מרשותו. לכן, ודאי זכאי הלווה ליהנות מהקרן שלו עד כמה שאפשר, ולא שישר ייחל את הקרן, ייקח את העצים, יפכו אותם לעצי עסקה וגמרנו. לכן, אם אפשר למכור בקרקע ועוד לתת אפשרות ללווה ליהנות מזה, ודאי כך צריך לעשות. תנו רבנן, הוא סוחר את הספינה, וטבעה לה בחצי הדרך, מי שסוחר ספינה להוביל בסחורה, והספינה טבעה בחצי הדרך. רבי נתן אומר, אם נתן לא ייטול, ואם לא נתן לא ייתן, אם כבר נתן הסוחר דמי הסחירות לבעל הספינה, אפילו במילואו, אז לא ייטול את כספו בחזרה. אם עדיין לא נתן, לא ייתן. עכשיו, איך ידע, מה מדובר? הנה, מה בספינה זו, ומדובר ביין סתם, אם נתן המאי לא ייטול, נאמר להב לספינת, נתן המאי תירחם רע. מה בדיוק המקרה שמדובר פה? אם מדובר בסחירות של ספינה זו, כלומר, שכר הסוחר, ספינה מסוימת, וגם מדובר ששכר אותה הסוחר להוביל מטען של יין סתם, בלי לציין מטען מסוים של יין, אז אפילו מתן בעצם, המאי לא ייטול, גם אם נתן את הסוחר את כל דמי הסחירות, למה לא ייטול בחזרת הכסף שלו? הרי נאמר לה, יכול הסוחר לומר לבעל הספינה, הב לי ספינת, דן המאי תירחם רע, תן לי אותה ספינה שהסכמת להזכיר לה, הרי דיברנו פה על ספינה מסוימת, אני מוכן ויכול להביא פה מטען אחר של יין, על מנת להוביל אותו ליעדו. כלומר, מכיוון שטענת הסוחר עדיפה מזה של בעל הספינה, זכה לכאורה, זכה לקבל בחזרת הכסף, למה אמרנו שלא להחזיר את הכסף? אלא מדובר בספינה סתם, בלי לציין איזו ספינה, ושכר אותה הסוחר להוביל ביין זה, כלומר, מטען מסוים של יין. אז אם ככה, אם אכן ככה, לא נתן, מה לא ייתן? אם עדיין לא נתן לסוחר לבעל הספינה, למה לא ייתן? הרי יכול המשכיר להגיד לסוחר, עכשיו יש טענה יותר חזקה של המשכיר, יכול להגיד לו בעל הספינה, אב לי ההוא חמרה, ואני מתאים לספינתה, תן לי אותו מטען של יין שהתנית להוביל בספינה שלי, ואני אספק לך ספינה אחרת. מכיוון שטענת בעל הספינה בעצם עדיפה מזו של הסוחר, לכאורה יכול לקבל את דמי הסחירות. למה הפאפה לא משכח אלא, אלא בספינה זו ויין זה? מדובר בעצם בדין של הברייתא, בסחירות של ספינה מסוימת, ושכר אותה ליין זה, כלומר מטען מסוים של יין. מכיוון זה אף אחד מהשני הצדים לא יכול בעצם לקיים את חלקו בהסכם הסחירות. מכיוון שהספינה המסוימת והמטען המסוים שהסכים עליהם, שניהם נעבדו. לכן יד התובע על התחתונה. בין אם הוא הסוחר שמבקש לקבל בחזרת דמי הסחירות, בין הוא בעל הספינה שדורש את הסוחר דמי הסחירות. לכן אמרנו, אם הוא נתן, נתן. אם הוא לא נתן, אל ייתן. אבל מדובר, אם מדובר בסחירה של ספינה סתם ויין סתם, אז חולקים. חולקים את דמי הסחירות. כלומר, הרי כל אחד משני הצדים עדיין יכול לקיים את חלקו בהסכם הסחירות, אבל שניהם מסרבים לעשות את זה, אז לכן חולקים. עכשיו, עוד מקרה, תנו בנן, הסוחר את הספינה, הוא פרקה לה בחצי הדרך, באמצע הנסיעה בעצם יחיד הסוחר, לפרק ממנה סחורתו באחד הנמלים שבדרך, בכל הנמל שמה. נותן לו סחרו של חצי הדרך, ואינו עליו לתרומת, עומד כמו היחידה, מה מדובר? אילי מדי כמה שכך להגור, מדובר בעצם מכה שיכול בעל הספינה למצוא שם אדם אחר, שהוא מוכן לזכור את ספינתו, אז למה בכלל יש פה תרומת? מה היית לתרומת? אדרבה, יכול עכשיו להזכיר את הספינה למישהו אחר? אילי לא כמה שכך להגור, אם באמת לא יכול, אז כולי אגב בעלי שום אדרבה, צריך לשלם את הכל, שלא יפסיד בעל הספינה. אלו למולם דקמה שככה לגור, אפשר למצוא מישהו אחר שיזכור את הספינה, אלא מה היית לתרומת? משום רפסת עד הספינתה, ריאו הספינה, כלומר שנגרם בגלל הוצאת הסחורה ממנה על ידי הסוחר הראשון, והכנסת הסחורה החדשה לתוכה על ידי הסוחר השני. הוא אומר, יחי, טענה מעל ידי, זה כבר טענה טובה, טענה ממונות מצוינת, ממונית לגבי, למה אתה אומר זה רק תרומת? אלא מה היא פרקה? אלא הברייתא לא מדברת בכלל בסחירת ספינה, בשכר קבוע מראש, אלא שיתנה הסוחר עם בעל הספינה שירשאי להטעין את הספינה בכל כמות של מטען שירצה בה. ויחשבו את דמי הסחירות לפי כמות המטען ואורך הנסיעה. מה הכוונה פרקה? לא כמו שאמרנו מראש. מדובר בפרקה לטועניה בגבי. כלומר פרק מטען נוסף שהיה לו באמצע דרך אל תוך הספינה. המנת להוביל גם את המטען הזה למכון חפצו יחד עם מטען שהיה מראש. עכשיו הברייתא מלמד שמשלם הסוחר על בעל הספינה. את שכרו של חצי הדרך, כלומר השכר הנוסף בעד המטען הנוסף שהוביל לו, אז אומרת, אז מה, למה יש פה תרומת? מה היא תרומת? הרי אם זה מה שהסכימו, בסדר? אלא משום שינוי דעתה. השינוי בציפיותיו של בעל הספינה. הוא מראש לא הודיע לו סוחר בתחילה, כלומר, האם באמת הוא יוסיף עוד מטען כאן, ואיפה וכו'. אז היה לבעל הספינה זה ציפיות מסוימות, עכשיו יש לו תרומת. אינם היא לאשלה יתר, לחבלים נוספים, מכיוון שהקובד של המטען הנוסף בעצם, הספינה צריך להרחיק אותה יותר משפת הנהר, ולהפליג יותר באמצע אור, שיש שם מים יותר עמוקים, אז לכן הבעל הספינה צריך להביא חבלים ארוכים יותר, כדי למשוך את הספינה לאמצע הנהר. אם היה אומר לו מראש, שכוונתו להוסיף, היה קונה בעל הספינה כמה מוספקת של חבלים בזול, לפני הפלגה. עכשיו שלא הולדי לו, הוא צריך לקנות יותר ביוקר. עוד מקטע נורבנן, הסוחט החמור לרכוב עליה, סוחר המניח, הסוחר רשאי להניח בעצם עליה כסותו, לגינותו, הקד שלו, מזונות של אותה דרך, אפילו זה כמה ימים, מכאן ואילך יותר מזה, נניח אם ביציאה רוצה לטעון עליה מזונות הדרך בחזרה, אז אחר מה מעכב עליו, בעל החמור יכול בעצם לעכב עליו, יכול להגיד לסוחר, שתגיע למקומך, תקנה שם מזונות לדרך בחזרה. כלומר, למה אתה מטריח את החמור שלי שלו לצורך? וגם החמאי, החמר מניח, רשאי להניח עליו סעורים ותבן, כלומר שזה בעצם מזונות בשביל החמור, מזונותיו של החמר עצמו, של אותו יום בלבד. מכאן ואילך, אם החמר רוצה להניח יותר מזה, אז סוחר מעכב עליו, יכול לומר לחמר, אם אתה מתאים יותר מזה, לא תוכל ללכת במהירות, החמור לא יוכל ללכת במהירות. כלומר, יצא בעצם שהסוחר רשאי לטעון על בהמה המזונות למשך כל הדרך, והחמר הוא רשאי רק לצורך יום אחד. אבל איך ידע, מעיד השכח למזון, דובר בקשר מזונות לנושאים מצויים לקנות בדרך, חמר נמי לעקב, גם החמור יכול לעכב אותו יותר מזונות שיום אחד, עידו לא שכח למזמן, אם המזונות לא מצויים בדרך סוחר, נמי לא לעקב, גם הסוחר לא יכול לעכב אותו, הרי הוא צריך שיהיה לו מספיק מזונות. המעבר פה לא צריך לשכח למיתח לו מזמן מאבנה לאב, ומצויים מזונות בדרך, ממלון ללילה אחד, למלון הלילה הבא, למי שיתרח לקנות אותם, כלומר בכל מקום לינה, שבשך הנסיעה אפשר לתרוח לחפש מישהו מורחש המזונות. חמר דרכי למיתח לזמן, דרכו של חמר לתרוח אחרי מזונות ולקנות כל לילה. לכן הוא יכול לטעון על החמור יותר מזונות של יום אחד. אבל הסוחה לאו דרכי למתח מזמן. הסוחה הוא בעל הבית, איש נכבד, אין דרכו לטרוח אחר מזונות. הוא לא אדם שרגיל בזה, אדם שרגיל להיות חמר בדרך וכו'. לכן יכול לטעון על החמור את המזונותיו של כמה ימים. עוד בעניין זכירות חמור, תנו בנה לסוחה את החמור לרכוב עליה איש. לא תרכב עליה אישה, כי היא מכבידה לחמור יותר מאיש. אמנם הפוך, אישה רוכב על האיש, אם שכר את החמור עד שתרכב אישה, רוכב על האיש, כי היא לא מכבידה כל כך לחמור כמו אישה. ואישה, בין גדולה, בין קטנה, אפילו מעוברת ואפילו מניקה. כאשר שוחד אדם חמור לרכיבת אישה, יכול להרכיב את החמור כל אישה שרצה, בין גדולה, בין קטנה, אפילו מעוברת ואפילו מניקה. אומרת, ואז שאתה מניקה, אמרת מעוברת מבעיה? אם אמרת מניקה, אז על החמור מדבר שמניקה עם בנה, עם התינוק כמובן. הזמות שיש פה שני אנשים, שני גופים, אז מעוברת מבעיה, שזה גוף אחד, אמר פאבא מעוברת ונימיקה, כמה הכוונה, אפילו אישה שהיא גם מעוברת וגם ניקה, למרות שיש פה משקל נוסף. אמר בא, ישמע מינה, בינית הקרסה את הקלה, מדבר בית אפשר ללמוד, שדג שוקל בהתאם לקריסו, כלומר דג יש לו קרס גדול, שוקל יותר מדג שאין לו קרס גדול כל כך. עומד גם מיין הפקמינה, למקח אומרים כעניין קניית דגים בשוק, דג של קריסו גדול, אין לקטות אותו במשקל, אם כן, יוציאו את מאיו. כלומר, דג של קריסו גדול, אין בו ריבוי של בשר, שום אין ריבוי של מאיים, שיזרקים ולא נאכלים. לכן לא כדאי לקנות אותו במשקל, אם כן, יוציאו את החלק הזה שלא קונים אותו, שלא אוכלים אותו. הגענו לסוף ע"ט עמוד ב', ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.